שלום לכולם, צהריים טובים. צהריים טובים, אנחנו הולכים לעסוק בעזרת השם היום בסיפור דוד וגוליית, שכמובן זו עלייה וקוץ בה, כי מצד אחד זה יופי של סיפור, סיפור פיקנטי, מצד שני הוא סיפור שכולנו מכירים אותו, מכירים את התוכן שלו, מכירים את המגמות השונות שבו. אנחנו יודעים אפילו להקת כוורת הלחינה עליו שיר, לא שאני מתכוון לשיר עכשיו, בטח לא שרמי נכנס לפה, אבל בכל מקרה, שלום, שלום, תודה רבה. אבל בכל מקרה, אולי בסוף אנחנו ננסה לעמוד האם צדקו בפרשנות שלהם המלחינים והמחברים. בכל מקרה, הפרק הוא גם פרק ארוך ואנחנו לא נקרא אותו קריאה צמודה. נציב ברקע שלו את הבעיות שנמצאות פה, ואדרבה, דרך ניסיון לפתור את הבעיות שנמצאות בו, אולי את הבעיה העיקרית שנמצאת בו, אנחנו ננסה דרך זה לגעת במהות הפנימית של הסיפור ושל העניין שמופיע פה. אז הייתי אומר שהבעיה המרכזית שנמצאת סביב העיסוק בפרק הזה, שחדשים גם ישנים, פרשנים שונים עמדו עליה, זה היחס שבינה לבין הפרק הקודם. אני מדבר על פרק י"ז, בואו נפתח אותו ביחד, שמואל א' פרק י"ז. ותוך כדי שאתם מדפדפים כבר אומר שיש כמה נקודות דרמטיות בהשוואה שבין פרק זה לפרק הקודם שמעוררות שאלות מאוד מאוד גדולות. אבל נתחיל ישר, שוב אנחנו לא נקרא את הפרק כסדרו, אנחנו ניגע בו באופנים שונים, נבוא אליו מזוויות שונות. לדוגמה, הנקודה הראשונה בפרק י"ז, בפסוק י"ב, אנחנו קוראים אחרי ההתרחשות הראשונה של המבוא אל הקרב בין גוליית לבין מערכות ישראל, אנחנו קוראים על דוד, ומופיע כך בפסוק י"ב, ודוד בן איש אפרתי הזה, מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. והלכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, וכולי בשם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. כמובן שהשאלה המתעוררת זה שלשם מה צריך הכתוב להציג את דוד ואת אביו ואת אחיו הגדולים, שהרי בפרק הקודם קראנו בדיוק על הדבר הזה. כאשר שמואל מגיע כדי למשוך את דוד, אז שם אנחנו פוגשים את ישי, ואנחנו פוגשים את שלושת בניו הגדולים, כן? ואם כך, מדוע צריך שוב לספר לנו מי זה דוד, מי זה ישי, מי זה שלושת בניו? יש שני ביטויים בתוך הפסוקים האלה, שכן מנסים ליצור איזה זיקה לפני כן, כמו ודוד הזה. זאת אומרת שמופיע ודוד הזה, ואחר כך נראה את הביטוי השני, שמה זה ודוד הזה? דוד הזה שהזכרנו אותו בפרק הקודם, אבל שוב, החזרה על ההצגה של ישי ומשפחתו תמועה. אבל אחר כך אנחנו שואלים שאלה יותר דרמטית. השאלה היותר דרמטית זה מה עושה דוד בביתו. הרי קראנו בפרק הקודם ששאול אחרי שנחה עליו רוח רעה מבקשים לו עבדיו איש מיטיב לנגן, ושם בפסוק י"ח בפרק הקודם כתוב, ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ולבון דבר ואיש תואר ואדוני עמו. שאול שולח מלאכים אל ישי ואומר שילחה אליי דוד בנך אשר בצאן. דוד מגיע לפני שאול, עומד לפניו ויהווהו מאוד ויהי לו נושא כלים. וישלח שאול אל ישי לאמור יעמוד נא דוד לפניי כי מצא חן בעיניי. אדרבה, מבקש שאול מישי שדוד יישאר אצלו כנושא כלים. אז מה פתאום אנחנו עכשיו פוגשים את דוד הקטן ודוד נמצא אצל אביו, הוא רואה צון, הוא נושא כלים של שאול או שהוא רואה צון? שוב, יש פסוק מגשר, אבל צריך לשים לב שהפסוק הזה מנסה לגשר על פער. הפסוק המגשר אצלנו בפרק הוא פסוק ט"ו, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צון אביו בית לחם. זאת אומרת, הנה הפסוק המגשר שמנסה להגיד, בסדר, דוד היה אצל שאול, הוא ישב אצלו, היה בעל מנגן אצלו, הגיע לעשות לו, היה ככה להקה מנגנת, אבל הוא לא היה קבוע, הוא היה פרילנסר. הוא הגיע, נתן את ההופעה, קיבל את החשבונית, חזר הביתה. הכתוב הזה בא לגשר בין שני הדברים. צריך להבין שהפסוק הזה הוא מגשר, אבל אף על פי שהוא מגשר, הפער עדיין נשאר. למה? כי מאוד מוזר שדוד, שהוא מנגן אצל שאול בחדר שלו, והוא נושא כליו של שאול, חוזר הביתה ורואה את הצאן בזמן שהאחים יוצאים למלחמה. זאת אומרת, גם עם הפסוק הזה עדיין אנחנו נשארים באיזה תמיה. הרד"ק אומר במקור הראשון, מנסה ליצור איזה גישור עבורנו, ואומר דוד בן איש אפרתי הזה, אמר הזה במקור הראשון, לפי שזכרו למעלה שהיה מנגן לפני שאול, וזכרו הנה לספר עניינו, איך בא להילחם עם הפלישתי, כי לא היה תמיד עם שאול, אלא הולך ושב, לא היה נוטש הצאן מכל וכל. ולא היה בזאת המלחמה, כי שלושת בני ישי היו שם במלחמה, ודי הוא להם מבית ישי שיהיו לו שמונה בנים, אם שלושת היו במלחמה. וישי עצמו לא היה במלחמה לפי שהיה זקן. מה מנסה להסביר פה הרד"ק? הרד"ק מרגיש אי נוחות. עכשיו, לא רק מרגיש אי נוחות בגלל, זה לא רק הבעיה הטכנית, האם יכול להיות שדוד גם מנגן וגם רואה צאן. בסדר, אז זה אפשר לגשר. אבל דוד נושא כליו של שאול. אם הוא נושא כליו של שאול, הרי ברור שמצופה שהוא יהיה במלחמה. עכשיו, למה, הרד"ק מסביר, למה הוא לא היה במלחמה? כי היה לו פטור. למה היה לו פטור? כי כבר היו שלושה אחים בקרב, וזו מכסה די מכובדת למשפחה אחת ששולחת שלושה אחים לקרב, ולכן דוד היה פטור. אבל אתם מבינים שזה לא מספיק. זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי נכון שדוד הוא האח הקטן משלושת האחים, אבל הוא נושא כליו של שאול. אז דווקא נושא של כליו של שאול נשאר בצון, ושלושת האחים האחרים הולכים. גם אם טכנית זה אפשרי. אז הפתרון הזה הוא פתרון, אבל הוא פתרון חלקי. אבל עוד עיקר הבעיה היא לפנינו. ומה היא עיקר הבעיה, הבעיה הגדולה ביותר? או לפני הבעיה הגדולה ביותר, עוד בעיה אחת. כשהוא מגיע, אנחנו תכף נראה את זה בפנים. שוב, אני מסתמך על זה שכולם מכירים את הסיפור. אליאב כועס. הוא מגיע והוא שואל אותו, אליאב, מה אתה עושה פה? למה נטשת את הצאן? עכשיו, שוב אתם מבינים שהכעס הזה של אליאב, כשאנחנו יודעים ברקע שדוד הוא המנגן ונושא כליו של שאול, הוא מאוד מוזר. כאילו דוד צריך להגיד לו, חצוף, אני נושא כלים של המלך ואתה שואל אותי מה אני עושה פה, למה נטשתי את הצור? עוד שנייה אחת אני אומר לשאול איזה מילה והוא שם אותך במטבח עכשיו לשטוף כלים עד סוף המלחמה. זאת אומרת, זה הכעס של אליאב כלפי דוד לא מובן על רקע הפרק הקודם. והקושייה הכי גדולה, הכי גדולה ביחס שבין הפרק הזה, זה הסוף. כי מה קורה בסוף? בסוף, כן, כולם כבר ככה מבינים לאן אני חותר. הסוף של הפרק, אחרי שדוד עושה את מה שהוא עושה מול גוליית, קלה לו פול בפוני וכו', אנחנו קוראים בפסוק נוני, וכיראות שאול, פרק י' ז' פסוק נוני, וכיראות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך, אם ידעתי. מה קורה פה? זאת אומרת, דוד מנגן אצלו, עוד הוא שולח אחרי שאול, קראנו בפרק הקודם שהוא שולח לישי בקשה מיוחדת שישאר אצלו דוד. עכשיו הוא רואה דוד והוא שואל, בן מי זה הנער? ואבנר עוד אומר לו, חי נפשך אם ידעתי. לא היה לי מושג. ויאמר המלך, שאל אתה בן מי זה האלם? שאל אותו, בן מי זה האלם? מה קורה פה? וכשוב דוד מהכות הפלישתי, וכל טוב נבוא בפני שאול, וראש הפלישתי בידו, ואומר אליו, שאול, בן מי אתה הנער? כן, דוד עומד ככה, מחזיק ביד את ה... סליחה על התיאור הפלסטי, אבל ככה זה כתוב, נכון? מחזיק את הראש של הפלישתי, והוא, שאול, עוד אומר לו, תגיד לי, בן מי אתה? מי אתה? כאילו... אתם מבינים? זה מאוד מאוד קשה. ואומר דוד, בן עבדך, ישי בית הלחמי. כל הקושיות האלה הן קושיות מאוד קשות. הפרשנים ניסו לפתור, בואו נתייחס רגע לשאלה האחרונה, ותראו ככה ברצף מהיר סדרה של פירושים שמנסים להציע את אי ההיכרות של שאול עם דוד, בפרק שלנו. הרלב"ג במקור 2 אומר, בן מי זה הנער אבנר? רבים התמאו, איך ייתכן שלא ידע שאול בן מי הוא זה? וכבר סיפר במה שקדם, שכבר שלח שאול מלאכים אל ישי שישב דוד עמו. וידמה כי המלך לרוב עסקיו או לרוב הבאים לפניו, לא יוכל להכיר כל אחד מהם בפרט. נכון, נאמר פה בשקט, אבל הוא לא כל אחד, זה דוד המלך, דוד מלכנו. לא, אבל חוץ לזה שהוא דוד מלכנו, הוא מנגן לפניו. מה, כאילו, נכון, התשובה היא מוזרה. זאת אומרת, מה, דוד לא מכיר, שאול לא מכיר את דוד? בסדר, אם זה היה איזה פקיד, אבל הוא מנגן לפניו. הלאה, רשי מביא את חזל, בין מי זה הנער? וכי לא היה מכירו, והלא כתיב היה, והוא מאוד, והיא לא נוסק אליו. אלא ראה הוא מתנהג בתכסיסי מלכות. אמר שאול, אם בא ממשפחת פרץ, מלך יהיה, שהמלך פורץ גדר, לעשות לו דרך ואין ממחים לידו. ואם ממשפחת זרח בא, חשוב יהיה. אמר לו, דואג, עד שאתה שואל אם בא ממשפחה שיהיה הוא הגון למלכות עם לב, שאל אם הוא רואים לבוא בקהל עם לב, שהרנרות המואביה בא. אמר לו, אבנר, שנינו המוני ולא המוני. אמר לו, דואג אם כן ממזר ולא ממזרת. אמר לו, כאן נאמר על דבר אשר כי לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואין דרך אישה בכך. אמר לו, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים. נשתתק אבנר. אמר לו, שאול, שאל אתה בן מי זה האלם. למעלה כתיב הנער וכאן כתיב האלם. אמר לו, הלכה זו נתעלמה ממך וצא ושאל בבית המדרש. זה פירוש נפלא, נכון? זאת אומרת, מאוד מאוד יפה. קודם כל, בוא נדייק פה. זאת אומרת, חזל, למה הם אומרים את הפירוש הזה? כי השאלה היא לא מי אתה, אלא בן מי זה. בן מי זה, בן מי זה, בן מי זה? אז הם אומרים, השאלה היא פה יותר משאלה אינפורמטיבית מי אתה, איך קוראים לך, אלא מה הייחוס שלך. ולמה שאול מתעניין במה הייחוס? צריך לזכור, יש סיבה למה שחזל אומרים. הסיבה למה שחזל אומרים היא סיבה מאוד טובה. אני מזכיר לכם ששאול הבטיח את ביתו למי שיהרוג את גוליאת. נו, עכשיו הוא כבר עשה את הטעות הזאת, בדרך כלל שואלים על הייחוס לפני השידוך, עכשיו הוא אין לו ברירה, אז הוא שואל על הייחוס אחרי השידוך, רגע, בן מי זה הנער? הוא הולך להיות מלך. אז הוא, הנה, יפה, דווקא טוב, הוא משבט יהודה, אבל צריך לראות, זרח, פרץ, איזושהי בדיקה בייחוס. ככה אומרים חזל שמנסים להבין בן מי זה הנער, והם נכנסו שם לאיזה פולמוס הלכתי, מרתק, אבנר, דואג. ודוד ושאול ומגיעים להכרעה שלהם. אז זה עוד סוג של תשובה שמנסה לגשר. סוג אחר של תשובה, מאוד גלויית לב נקרא לזה ככה, זה רבי יוסף קרא, שאומר, אפשר אתמול הוא שולח אל ישי אבי דוד ואומר לו, יעמוד נא דוד לפניי במקור ארבע. והוא בא ויעמוד לפניו ויבוא, ומדוע אלו נושא כלים ועכשיו שואל עליו, ומי זה הנער? את מאה. ואמר לו לאבנר, צא, צריך להיות כתוב פה, ולמד מאיזה משפחה הוא, הוא מצטט, דילגתי פה את המקור הקודם, זאת אומרת את מה שרשי מצטט מחזל, כך הוא מפורש במדרש ומסכת יבמות, ואומר בסופו של דבר בכנותו רבי יוסף קרא, אבל על יישוב המקרא בלא מדרשו איני יכול לעמוד ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. זאת אומרת, הוא מרים ידיים. הוא אומר, טוב, מדרש זה מדרש יפה כדי לפתור את הבעיה הזאת, יישוב המקרא על פי פשוטו לגשר על הפער הזה, נכנע. לא יודע. לא יודע. טוב. בואו נראה עוד אחד, ברשותכם, אחרון חביב, אחרון חביב מהדף מקורות. יש לו, תראו, יש פה מעט מקורות, זה שעכשיו בעשר דקות הראשונות עברנו על רוב המקורות, זה לא יקצר את השיעור. זאת אומרת, אל תבנו על זה. זאת אומרת, השיעור יגמר באותה השעה, וההפך הוא הנכון, אנחנו בבעיית זמן, אני כבר מטריע. אז אומר רבי ישעיה מיטרני, יש לו מרף על פי שהיה מנגן לפניו ולא הכירו, כי דכתי ודוד הולך ושב מעל שאול לראות צון אביו בית לחם, גם יש לומר, מפני שהייתה שורה עליו רוח רעה, לא הייתה זכירה יפה לו. שזה כבר מעניין, זאת אומרת, יש פה איזו אמירה פסיכולוגית, מגית, לא יודע באיזה מישור תרצו לומר, שהרוח הרעה שבגינה היה מגיע דוד לנגן אצלו, היא רוח שהיא מעבירה את שאול על דעתו במקום כזה שהוא נמצא במה? פאזה אחרת, כן, אולי יש לזה מילים יותר מקצועיות, אבל הוא נמצא במקום אחר, ואחר כך כשהוא מתעשת, הוא לא יודע מי היה לפניו, בסדר? אני אומר, גם התשובה הזאת היא מעניינת, היא קצת קשה, כי אני מזכיר שכתוב ויהווהו, ויהי לו נושא כלים, שזה כבר לא נראה שזה רק מתי ששרתה עליו רוח רעה, ואם כן, גם הפירוש הזה הוא קצת קשה. אני כבר מזהיר, לא יהיה לי פירוש הרבה יותר טוב, אבל אני אנסה להגיד הרבה מאוד דברים אחרים על דברים אחרים שתשכחו את השאלה הזאת, בסדר? זה היה הכיוון המתודולוגי שלי, אבל עוד חזון למועד. יש עוד הצעה שמנסה לדלג על פער הזה, שהיא מאוד מאוד מעניינת, והיא כרגיל שיטת המחקר. מה אומר המחקר? המחקר אומר, מדובר פה על שתי מסורות שונות. תסתכלו במקור 6 אצל סגל. סגל אומר כך, כבר רבותינו זה למדו על הסתירה שבין פסקה זו למסופר בתזיין 14 ואילך. ותרצו בדרך דרש. גם מפרשנו התלבטו בסתירה והתאמצו להשוואה באופנים שונים. ונזכיר רק את תירוצו של הרי, שאול לא הכיר את דוד, מפני שהייתה שורה עליו רוח רעה ולא הייתה זכירה יפה לו. אך למה לא זכר אותו? גם אבנר, גם שאלה. והנכון, כמו שבררנו בפתיחה לפרק זהו ובפתיחה לתזיין י' ד', שיש כאן מסורת אחרת על ביאתו של דוד אל שאול. וגם 70, נוסח שני, נוסח ב', חסרה פסקה זו והפסקה הבאה עד י' ח' 6. אז לפני תרגום ה-70, רק נגיד מה הפתרון העולה פה. הפתרון העולה פה, כמו הרבה פעמים במחקר, יש פה שתי מסורות שונות לאותו האירוע עצמו, ושתיהן נכתבו, הן מקבילות, הן לא ביחד. זאת אומרת, אי אפשר לקרוא את שתיהן כשני אירועים שאכן התרחשו, אלא מדובר פה בשני תיאורים שונים כיצד הגיע דוד אל שאול. הסברה בדבר הזה להגיד שבאמת אם חושבים על שני הפרקים האלה, רוב המוטיבים הם מוטיבים באמת מאוד דומים. בשני המקרים יש לנו איזושהי חולשה שמתגלה לשאול, נכון? בפרק תזיין החולשה היא הרוח הרעה השורה עליו, בפרק יז' זה החולשה של הפחד וחוסר היכולת שלו לעמוד מול גוליית. בשני המקרים נשלח דוד על ידי אביו עם תשורה, נכון? גם בפרק הקודם אביו שולח תשורה אל האחים, כן? אל שדה הקרב, וגם בפרק יז' וגם בפרק תז' נשלחת תשורה אל המלך. בשני המקרים גם צריך לומר בעצם בסופו של דבר דוד מתגלה ושאול מאמץ אותו לחיקו. בסיפור הראשון הוא מאמץ אותו לחיקו כמנגן, ובסיפור השני הוא מאמץ אותו לחיקו כמי שנלחם במקומו מול גוליית. ולכן יש פה שתי מסורות שונות על האופן שבו דרך כוכבו של דוד. ככה מציע המחקר. תרגום השבעים גם בוחר לעצמו פתרון קל, אנחנו כבר מכירים את השיטה הזאת בתרגום השבעים, הוא לא הולך בדרך הזו, הוא הולך בדרך אחרת, ומה הוא עושה? כל פסוק שמפריע לו, שלא מסתדר עם פרק תזיין, מה הוא עושה? מוחק אותו. פשוט מאוד, נכון? החיים היו הרבה יותר פשוטים אם היינו מאמצים את הדרך הזאת של תרגום השבעים בכלל בחיים. אבל החיים יותר מורכבים, ובאמת הוא משמיט, תרגום השבעים, לא הבנתי את זה פה בפניכם, הוא משמיט את התיאור, בדיוק את כל הנקודות שהיו לנו קשות, את התיאור של דוד ומשפחתו, זאת אומרת עוד פעם את התיאור של ישי ומשפחתו, את הגעת דוד לשדה הקרב, למה? כי אם בפרק הקודם אמרנו שהוא נוסק אליו, ברור שהוא נמצא שם, את ההבטחה של שאול מי ינצח, מה הוא יעשה למנצח, למה הוא לא צריך להבטיח את זה? כי אם דוד היה שם, אז ברור שדוד ישר פרץ, כן? ואת אי ההיכרות עם דוד. זאת אומרת, הוא מוריד תרגום השבעים את כל הפסוקים שלא מאפשרים לקרוא את שני הפרקים האלה ברצף, ובא הכל על מקומו בשלום. עוד פתרון אחד אחרון חביב, או הפתרון שחייבים להזכיר אותו, שהוא כדרך הרב ברויר, זצ"ל, שמי שהולך בדרך הזאת זה הרב אמנון בזק, שהוא קצת דומה במתודיקה שלו לביקורת המקרא או להצעה שאומרת שיש פה שתי מסורות שונות, רק שהוא לא אומר זה שתי מסורות שונות, אלא זה שני אופנים שבהם הכתוב רוצה לתאר את, כן, שמואל הנביא שכותב את ספרו, רוצה לתאר את עלייתו של דוד, שתי מגמות שונות. הוא טוען, יש לו מהלך מאוד יפה ומעניין, שהוא טוען שזה לאורך כל ספר שמואל אפשר לראות את שתי המגמות האלה, שבבסיסן ההבדל הוא בין תפיסה שמחייבת את המלוכה לתפיסה ששוללת את המלוכה, לא ניכנס לדברים, וממעילה יש פה שתי מסורות מקבילות, לא מסורות חיצוניות חס ושלום, אלא שמואל עצמו מתאר שני תיאורים כאלה, איך הם משתלבים אחד עם השני. אז כדרכו של הרב ברויר, יכול להיות שאפשר למצוא איזשהו פתרון, איך אפשר לגשר במציאות, אולי חזל זה הפתרון של המציאות, אבל בסוף, מעבר לפתרון הריאלי, איך אפשר לחבר את שני הסיפורים האלה, יש פה באמת שתי מגמות שונות, שני תיאורים שונים. לעניות דעתי, כל ההקדמה הזאת, לעניות דעתי, אני חושב שאנחנו יכולים לקרוא את שני הסיפורים ברצף. ולא רק שאנחנו יכולים, אנחנו חייבים לקרוא את שני הסיפורים האלה ברצף. מדובר פה בשני אירועים שעוקבים, שמתרחשים אחד אחרי השני, ואני רוצה להגיד יותר מזה, אי אפשר להבין באופן עמוק את הסיפור השני בלי להבין את הסיפור הראשון, לא רק שהוא איננו מפריע, אלא אי אפשר להבין בלי, ואדרבה, כשרואים את שניהם ביחד כסיפורים עוקבים, אז מוצגת לנו פה התמונה המלאה. הסתייגות אחת קטנה, ופה אני מאוד מאוד אשמח שאתם תעזרו לי אחרי השיעור, אני אשים לפה כיסא ונשב איזה שעה, שעה וחצי. הנקודה של אי ההיכרות של שאול עם דוד היא פחות חזקה במה שאני רוצה להציע, אני כבר מתוודא מראש, אבל שוב, נגיע לזה בהמשך. אבל בואו נתחיל, לראות. אני מוכן כדי להוכיח את טענתי דווקא ללכת לאותה נקודות החולשה. זאת אומרת, דווקא לאותה נקודות קשות שבהם אנחנו מזהים או כפילות או סתירה, אני מבקש שם להתחיל. המקום הראשון שבו אני מבקש להתחיל זה באמת בעמידה של דוד מול אחיו. בואו נסתכל על העמידה של דוד מול אחיו ונקרא שוב את הפסוקים האלה יותר ברצינות. פסוקים י"ב והלאה. אז בואו נקרא פרק י"ז, פסוק י"ב. ודוד בן איש אפרתי הזה, מבית לחם יהודה, ושמו ישי, ולא שמונה בנים. והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. והלכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה. ושם שלושת בניו אשר הלכו במלחמה, אליאב הבכור ומשנהו אבינדב, והשלישי שמע. ודוד הוא הקטן. ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. נעצור פה. תיאור האחים ותיאור דוד. אני לא יודע אם גם אתם כמוני הרגשתם שיש לנו תחושה שיש פה מין פינג פונג כזה בין דוד לבין האחים. יש פה שלושה פסוקים. בשלושת הפסוקים כתוב שלוש פעמים ודוד. ודוד ודוד. בשלושת הפסוקים כתוב שלוש פעמים האחים, שלושת האחים. שלושת האחים, שלושת האחים, ויש פה שלושה אחים. האם שמתם לב איזשהו מספר דומיננטי במה שאמרתי עכשיו? נכון? יש מספר דומיננטי, אבל בכל מקרה, מעבר למספר הדומיננטי, ברור שיש פה ניסיון להציג באופן מאוד חד את ודוד ושלושת האחים. ודוד ושלושת האחים. ודוד ושלושת האחים. ומה רוצים להציג פה? דוד נמצא בבית, דוד קטן, דוד עם הצון, ושלושת האחים לוחמים, הולכים אחרי שאול, הולכים אחרי שאול, הולכים אחרי שאול. שלוש פעמים חשוב להדגיש שהם נמצאים אחרי שאול, הם הולכים אחרי שאול. אלא מהי, שצריך להגיד? צריך להגיד יותר מזה, צריך להגיד שאנחנו יודעים, אנחנו הקוראים יודעים, מה פשר ההליכה אחרי שאול במקרה הזה? מה פשר ההליכה אחרי שאול? אנחנו יודעים את זה, הם לא יודעים. אני אגיד לכם גם למה הם לא יודעים. כשישי שולח את דוד, שימו לב מה הוא אומר לו, בפסוק י' ז', ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך וכו' 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 וכו', ואת ארובתם תיקח, תכף נחזור לפסוקים האלה, ובפסוק י' ט' כתוב, ושאול ואמה וכל איש ישראל בעמק האלה, נלחמים עם פלישתים. מי אומר את הפסוק הזה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהכתוב עצמו אומר את הפסוק הזה, אבל זה קצת מוזר, לא נראה שיש צורך להגיד את זה, כי כבר נאמר לנו את זה לפני כן. אני חושב שמי שאומר, וכך גם נראה מסיבות אחרות, שמי שאומר את הדבר הזה, זה אביו, זה ישי. זאת אומרת, מהי נקודת המבט של העורף? נקודת המבט של העורף זה ששאול וכל ישראל נלחמים עם פלישתים. אנחנו יודעים, לא קראנו את זה, אבל כולנו מכירים את הסיפור. אנחנו יודעים מה מתרחש שם כרגע בעמק האלה. חידלון מוחלט. תכף אנחנו נראה את החידלון הזה במפורש. שאול ואיש ישראל רועדים מפחד. זאת אומרת, התמונה מתהפכת. זאת אומרת, בעוד ודוד ודוד ודוד, הוא נמצא בעורף, הוא נמצא עם הצון, הוא הג'ובניק. שומר על הצון, ושלושת האחים הולכים אחרי שאול, והם הנלחמים עם פלישתים, אנחנו יודעים שעד רבה, העובדה שדוד לא נמצא עם שאול, היא זו שמאפשרת לו גם מנטלית תודעתית להיות במקום אחר מאיפה שנמצאים שלושת האחים. שלושת האחים נמצאים עם שאול. המשמעות של להיות עם שאול זה להיות באותה עמדה מפוחדת, רועדת מפחד. זאת אומרת, אדרבה, יש פה היפוך. אבל צריך לשים לב פה לעוד נקודה. הנקודה שכבר עמדו עליה גם זקוביץ' בספרו וגם הרב אמנון בזק, שכל הסיפור הזה של שליחת ישי של אל דוד, אל שדה הקרב, אל האחים, מזכירה לנו סיפור אחר של שליחות. ומה הוא? יוסף. מצוין. יוסף. ובואו נגיד את הדברים המרכזיים ככה בקצרה. הדבר הראשון, עצם זה שיש פה אב ששולח את הבן אל האחים האחרים. ישי שולח את דוד אל אחיו, ויעקב שולח את יוסף אל האחים. גם הביטוי שלום מופיע בשני המקרים. אל תפתחו, נעשה את זה, אתם אחר כך יכולים לבדוק. בבראשית ל"ז, פסוק י"ד, אומר יעקב ליוסף, ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. וישי אומר לדוד, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. בשני המקרים, יוסף ודוד, הם האחים הקטנים הרואים את הצאן, נשארים לראות את הצאן. בשני המקרים, כשמגיעים האחים הקטנים אל האחים הגדולים, הם זוכים בתגובה עוינת. אנחנו זוכים את תגובת האחים, הנה בעל החלומות על הזה, לכו ונהרגהו. ואנחנו רואים את התגובה של אליאב שכועס עליו, למה הוא נטש את הצור. בשני המקרים, תגובה עוינת כלפי האח שמגיע. גם ספרותית, יש נקודת שיתוף כמובן בין יוסף לדוד, הרבה נקודות, אבל נציין רק שתיים מהן, כגון הביטוי נבון. המופיע רק אצל שניהם. בבראשית מ"א ל"ט כתוב על יוסף, אין נבון וחכם כמוך. ואצל דוד נאמר, ואיש מלחמה ונבון דבר, בפרק ט"ז פסוק י"ח. שניהם נקראים יפה מראה. יפה תואר יש כמה, אבל יפה מראה, אצל יוסף כתוב, היי יוסף יפה תואר ויפה מראה, ועל דוד כתוב, היה את הפלישתי, ויראה את דוד ויבזהו, כי היה נער אדמוני עם יפה מראה. ביטוי ייחודי שמופיע אצל שניהם. מה האדמוני, כן, פחות, אבל בעיקר הנקודה הזאת. מה זה אומר? מה אומרת ההשוואה הזאת? אז בואו נראה מה אומר זקוביץ' על ההשוואה הזאת במקור 7. יוסף ודוד, האחים הקטנים, הנידחים והנרדפים על ידי אחיהם, הם שיעלו בסופו של דבר מעלה-מעלה. אם בספר בראשית מוצגת איפה עלייתו של יוסף הדחוי והצעיר המסמל את ההגמוניה לעתיד לבוא של בית יוסף בממלכת אפרים, הרי הסיפור המקביל על דוד מבקש להציג את עלייתו המטאורית של דוד, שממנו יקום הבית אשר ישלוט על יהודה ועל ישראל גם יחד. זאת אומרת, זקוביץ' אומר, יש פה שני סיפורים קלאסיים של אנדרדוג, האח הדחוי, הנדחה, הקטן, שמתעלה והופך להיות המלך, יוסף ודוד. זה נקודה אחת. אבל נדמה לי שההשוואה הזאת, יש בה משהו נוסף. כי יש פה איזשהו פער שדווקא ההשוואה הזאת מנחיכה אותו. ומהו הפער? הביקורת או הכעס או האיבה שיש לאחים על יוסף מאוד מובנת. הם גם אומרים את זה במפורש, הנה בעל החלומות על הזה. זאת אומרת, ברור על איזה רקע הם כועסים עליו, הם עוינים לו, על איזה רקע שליוסף יש חלומות של גדלות. יוסף חולם להיות מלך, הרי זה גם הביקורת שיעקב מפנה כלפי יוסף, עבור נבוא אני ואימך. זאת אומרת, כשיוסף מספר את חלומותיו ליעקב אל האחים, הוא בעצם אומר להם, אני רוצה למלוך עליכם. על רקע זה מאוד ברור למה כשיוסף מגיע אל האחים והם רואים אותו ואומרים, הנה בעל החלומות הזה, לכו ונראה וכו' ונראה מה יהיו חלומותיו. בוא נוריד אותו ממלכותו. אבל על רקע זה אנחנו צריכים לשאול, למה אליאב כל כך עוין את דוד? זאת אומרת, זו תגובה אובר דרמטית, רק אם אליאב אומר שדוד נטש את הצאן. ברור שכדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נזקקים לפרק הקודם, ונסתכל בפסוקים. מה? לשם אני חותם. ממש אני הולך לכוון לדעתך לגמרי. אם תפתחו אחורנית בפרק י' ז', ואנחנו קוראים את הפסוקים האלה, שהם פסוקים לת' ז', סליחה, כן? בואו נקרא רגע את הפסוקים האלה. מפסוק ד', ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני ויבוא בית לחם. ויחרדו זקני עיר לקראתו ויאמר שלום בואך. ויאמר שלום לזבוח לאדוני באתי והתקדשו ואתם איתי לבזבח ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח, ויהי בבואם וירא את אליאב. ויאמר, אך נגד אדוני משיחו, מיד רואה את אליאב, והוא אומר, הנה, הוא זה שאמור להיבחר, הוא רואה את אליאב, את מראהו, את גבה קומתו, בחור רציני, לוחם קרבי, נמצא אצל שאול. ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו, כי מי הסתיהו? מה הסתיהו? כי לא אשר יראה אדם, כי אדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב. טוב, ממשיכים הלאה. ויקרא ישי אל אבינדב, ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר אדוני. ויעביר ישי שמע, ויאמר גם בזה לא בחר אדוני. ויעביר ישי שבעת בניו לפני שמואל, את השבעה האחרים. שימו לב, בדיוק כמו בפרק הבא, יש תיאור רק של שלושת הגדולים. נכון? אין תיאור של האחרים. עכשיו זה לא, אני לא חושב שזה בגלל שלכתוב נמאס לספר. אומר, טוב, אני אספר גם השם הרביעי, יאללה, נעביר את השבעה. לא. זה כנראה בגלל ששלושת הגדולים הם באמת מועמדים. הם גדולים, הם נמצאים אצל שאול, הם הלוחמים, להם יש צווי גיוס. הם באמת מועמדים, האחרים כנראה היו קטנים. ולכן, הגענו לאחרים, אז צריך גם לקרוא להם, אבל לכן הם לא מתוארים בשמותיהם. טוב, אחרי זה, ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר אדוני באלה. ויאמר שמואל אל ישי, התמו הנערים, הוא בכלל לא קורא לדוד. דוד נשאר מאחורה. ויאמר עוד שער הקטן, הנה רואה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שילחה וכחנו, כי לא נסוב עד באופו. וישלח ויביאו והוא אדמונים יפה עיניים וטוב רואי. עוד מעט נדבר על הביטוי הזה. ויאמר אדוני, קום משחהו, כי זהו. ויקח שמואל את קרן השמן וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמת. עכשיו תראו, אנחנו ממשיכים הלאה עם הסיפור הזה. אבל בואו נחשוב רגע, מה הייתה החוויה של האחים? בואו נחשוב על החוויה שלהם. זה אפילו לא שבא שמואל ואמר, תקשיב, תקרא לדוד, אני רוצה להמליך אותו. זה כל כך פלסטי בשלילה שלהם. השלילה שלהם היא כל כך נוכחת. זה לא שכאילו הוא בחר בו וממילא האחרים נשללו. מגיע הראשון, אומר לו, הנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מהסתירו. מגיע השני, אומר, הנה. והוא כבר מוכן להחזיק כבר את הכתר ביד, כבר יש לו פנטזיות של זה, והוא אומר לו, לא, גם אתה לא. מגיע השלישי, הנה. מה החוויה של... ברור שהחוויה של האחים, אני חושב, דומה מאוד לחוויה של אחי יוסף. זו החוויה. הקטן הזה הולך להיות מלך. ממש מה שאומרים, אחי יוסף, ההשוואה פה מתבקשת. על רקע זה, ודווקא על רקע זה, מאוד ברור למה בפרק הבא, כשמגיע דוד, אז אליאב רק רואה אותו, הוא חוטף את הקריזה של החיים שלו. מה אתה עושה פה? תלך הביתה. הנה, עוד פעם אתה, עם השיגעון גדלות שלך. עוד פעם אתה, נכון שזה לא הוא יזם. אבל כאילו... אליאב חווה את הגעתו של דוד כהתרסה ולהגיד, הנה, אני בא להגשים את מה ששמענו. אז ברור, על הרקע הזה אני ממש חושב שחייבים להבין את תגובת אליאב, גם על הרקע לסיפורי יוסף, על רקע הפרק הקודם. אבל מעבר לזה, יש פה גם התפתחות. זה לא רק מסביר, זה גם התפתחות. כי יש הבדל דרמטי. הרי המשיכה בפרק הקודם היא הייתה משיכה אינטימית. מי יודע על זה? אף אחד לא יודע על זה. רק ישי והאחים. מה קורה בפרק הזה? אליאב לא רוצה שדוד יבוא, אבל הוא מקבל את זה, כמה וכמה הוא מקבל את זה. כי לא רק שדוד בא, אלא עכשיו כולם יודעים שדוד מתעלה. הם הולכים עם שאול, אבל הם נמצאים בפחד הזה של כל המחנה, המשתק. ודוד הוא זה שהפעם לעיני כולם מתרומם על פני אחיו, על פני שלושת אחיו. אז אם כן, יש פה גם מגמת התפתחות ביחס למקום הקודם. אז זה לגבי האחים שממילא אני חושב שחייבים לראות את הפרק הקודם ואת הפרק הזה על רקע הפרק הקודם. אבל בואו נראה הנקודה הבאה. בואו נדבר עכשיו לרגע על חולשת שאול. בואו נדבר על חולשת שאול. ובואו עכשיו נתחיל לראות מההתחלה את הדברים שזה יוכל לחדד לנו את חולשתו. אז אנחנו מתחילים מפרק י"ז, ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה. ויאספו סוחו אשר ליהודה, לא רחוק מפה, ויחנו בין סוחו ובין הזקה באפס דמים. ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, וירחו מלחמה לקראת פלישתים. ופלישתים עומדים על ההר מזה, וישראל עומדים על ההר מזה, והגיא ביניהם. ברור שהפסוקים האלה, על רקע המלחמות הקודמות שאנחנו מכירים, בין פלישתים לבין ישראל, מבליטים באופן מאוד מוחש. את שוויון הכוחות שבין הפלישתים לבין ישראל. מדוע? כי אם לרגע נתבונן אחורנית לפרק י' ג', תלכו למלחמה הראשונה של שאול עם הפלישתים בפרק י' ג', בפסוק ה', כתוב, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב וששת אלפים פרשים, ועם כחול על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במחמס קדמת בית אבן, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, והתחבו העם במערות ובחבכים ובסלעים ובצרכים ובברות. רואים את ההבדל? צבא פלישתים ענק עם רכב, עם פרשים והכל, והעברים מתחבאים בתוך התעלות ובתוך המנהרות. ההבדל מאוד מאוד בולט. אחר כך נראה עוד הבדלים על החרב שאין לכל ישראל. גם המיקום של הקרב, אגב, גם הוכיח את הדבר הזה, שהרי איפה המיקום של הקרב בפרק י' ג' במחמס? מחמס נמצא עמוק 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 בתוך נחלת ישראל. לעומת זאת, איפה מתרחש הקרב הזה? פה לא רחוק בעמק האלה. עמק האלה היא כבר ספר הגבול שבין יהודה לבין פלישתים. אז יש הבדל בין מלחמה שהפלישתים בקלות חודרים פנימה אל עומק נחלת ישראל, לבין קרב שמתרחש באמת בספר, בגבול. וכמובן, הפסוק האחרון שמציב, אלה עומדים על הער מזה, ואלה עומדים על הער מזה, שוויון כוחות. דווקא על רקע זה, היינו מצפים שישראל נערכים והולכים לתת פה חתיכת קרב. אם שם הם ניצחו, הרי פה ברור שמעמידה מול הפלישתים באופן שוויוני כזה שהם יצליחו. אבל אז משהו משתבש. ומה משתבש? ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים גוליית שמו מגת גובהו, 6 אמות וזרת. לא נדבר כרגע על הגובה, יש פה הרבה דברים, וחובה נחושת על ראשו ושריון קסקסים ולבוש. ברור שכל התיאור המאוד רחב הזה נועד לתאר איזו עוצמה מאוד 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 גדולה. ואז בתוך העוצמה המאוד מאוד גדולה הזאת, בא ואומר גוליית את הנאום הבא, שאין ספק שבאופן רטורי הנאום הזה הוא גאוני. ובואו נראה מה הוא אומר. ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל ויאמר להם, למה תצאו לערוך מלחמה? הלא אנוכי הפלישתי ואתם עבדים לשאול. כבר מהביטוי הזה תראו איזה יופי, איך בלי להתאמץ יותר מדי, באמת, כאילו, הוא מאוד ראוי להערכה על הדברים האלה. ממש צריך, אבל רק על הדברים האלה, אבל בכל אופן. זאת אומרת, הוא מציג את עצמו, אני הפלישתי, ואתם, מה היינו מצפים שיהיה כתוב? העברים. מה הוא אומר? ואתם עבדים לשאול. שזה כבר להגיד, תשימו לב, כאילו, את יחסי הכוחות בינינו. אתם עבדים, ואני הפלישתי. אחד. ברו לכם איש וירד אליי. יילחם בי. עכשיו שימו לב, הנה מגיע משפט התנאי שלו. אם יוכל להילחם איתי ויקני, והיינו לכם לעבדים. ואם אני אוכל לו ויקיטיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. במבט תמים זה נראה באמת עסקה הוגנת, מאוזנת. אם אתם, אם אנחנו... ואם תסתכלו בדף, ניסיתי לכתוב את זה לפניכם, את השני צדדים של המטבע במקור 9, ותראו את ההבדל. אם מול ואם אני, בסדר. אם הוא יוכל להילחם איתי, בעוד שבצד השני, בצד שגוליית אומר אם אני נצח, הוא לא אומר אם אני יוכל להילחם איתו, אלא מה הוא אומר? אם אני אוכל לו. מה ההבדל? ברור מה ההבדל. יוכל להילחם איתי, אם הוא בכלל היה מסוגל, מסוגל בכלל להילחם איתי ולא ישר יחטוף שוק חייו, זה הצד אחד. אני לא אומר אם אני אוכל להילחם איתו, אלא אם אני אוכל או אם אני אנצח אותו. זה לא איזון. הוא לא מעלה בדעתו בכלל אופציה שהוא ינצח אותו. הוא רק אומר, אם הוא יוכל להילחם איתי. ויקרני, נכון. כמו ויקרני ויקטיב, זה שניהם מופיע. אבל יש הבדל בין יוכל להילחם, אבל תראו את ההבדל. תראה המשך. אם הוא ינצח, זאת אומרת, אם הוא יוכל להילחם ויקרני, והיינו לכם לעבדים. לעומת זאת, מה כתוב בצד השני? והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. כן, עכשיו ברור שהתוספת הזאת זה כמו מה? זה כמו שנגיד אני ילד כאילו בבית ספר ועושה עסק עם החבר שלה. אני אומר לו, תשמע, בוא נשחק כדורגל. אם אתה מנצח אותי, אני שבוע שלם מכין לך שיעורי בית. ואם אני, לא אם אתה מנצח אותי, סליחה. אם אתה תצליח לשחק נגדי, אני שבוע שלם עושה לך שיעורי בית. אם אני אנצח אותך, אז אתה שבוע שלם עושה לי שיעורי בית, אז אני אביא לך את השיעורי בית ביום ראשון. בסדר? אתה תחכה לי אחרי הבית ספר, אני אביא לך אותם ביום ראשון. אני צריך שאנגלית תעשה עד יום שני, מתמטיקה עד יום חמישי, ובשישי תחזיר לי את הכל. נכון, ברור שכאילו הצגה כזאת מלמדת א', מה הוא חושב, וגם מה הוא מנסה לשדר להם. זאת הוא מנסה לשדר ולהגיד, חבר'ה, אני יודע שאני אומר את זה, אבל באמת אין לכם סיכוי. זה דמורליזציה קלאסית שגוליית אומר. ובאמת, אכן זה משפיע. עכשיו השאלה הגדולה, אגב, ההצעה הזאת היא לא הצעה מקורית של גוליית, אנחנו יודעים, לא ניכנס לזה, אבל שבהרבה קרבות באותה התקופה ובתקופות קרובות לה, זו הייתה טקטיקה, שבמקום שנהרגים מאות אלפי חיילים, אז לוקחים את החייל הבכיר פה ופה ומקיימים ביניהם קרב, ומי שזוכה, בטרויה יש את זה וכל מיני מקומות אחרים. בכל מקרה בסיטואציה הזאת, עכשיו אנחנו מצפים לתגובה. מי אנחנו מצפים שיגיב? שאול, למה שאול? אחד, למה שאול? כי אנחנו צריכים לזכור מי זה שאול. אם כבר יש מישהו שבאמת מסוגל לעמוד מול גוליית, זה שאול, שהרי עליו נאמר גבוה מכל העם. זאת אומרת, גם שאול באמת נראה כמו לוחם, גבוה מכל העם, לפחות בראש. זה הציפייה הראשונה, אבל יש לנו עוד ציפייה. הציפייה השנייה זה שמה עושה גוליית? גוליית, הרי הוא אומר בפסוק י' ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונחמה. מה זה חירפתי? חירפתי זה חרפה, ביישתי, שמתי אתכם לחרף ולגדף, זה לבייש ולקלל, מחרף והמגדף. מת החרפה היא בושה, אני שמתי אתכם לבושה. זאת אומרת, זה לא סתם הצעה, הצעה הזאת מבזה את ישראל, את מערכות ישראל. עכשיו, היה לנו כבר פעם מישהו שניסה לשים לחרפה את מערכות ישראל, לא ממזמן. ומי זה? אם תסתכלו בבקשה אחורנית, בואו נדפדף אחורנית, לפרק י' ג', לפרק י' א', סליחה, בראשיתו של שאול. שם ישנה סיטואציה מאוד לא נעימה לעם ישראל. שם אנחנו קוראים על נחש העמוני, שאומר ויאמר אליהם נחש עמוני, בזאת אחרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. הנה עוד מישהו שמנסה לשים חרפה לכל ישראל. הם מבקשים זקני יבש גלעד שבעת ימים, הם מפחדים, הם לא יודעים מה לעשות, הם חייבים את הברית הזאת, אבל הם מספרים את זה לשאול. ואז שאול כתוב עליו בפסוק ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשומעו את הדברים האלה ויחרה פה מאוד, ויקח צמד בקר וינתחהו וישלחהו בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו, ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. תראו את התגובה של שאול. שאול צולחת עליו רוח השם ואומר, ישימו חרפה על ישראל? ובאיזה קריאה חריזמטית ואפילו מאיימת, סוחף את כל העם למלחמה הזאת, למרות שהם מפחדים פחד מוות. זה בדיוק מה שהיה מצופה שהוא יעשה פה. זו הציפייה משאול, ברגע הזה שקם מישהו ומחרף ומגדף את ישראל, ועוד יותר שאול בגודלו, שיעשה את זה, שירים ויגיד, לא אחד, כולנו עכשיו נלחם בו. ואיך מגיב שאול? בואו נחזור ולראות איך מגיב שאול. פסוק י' א', וישמע שאול וכל ישראל, בתוכם גם אתם זוכרים את שלושת האחים של דוד, את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. אי אפשר, אי אפשר שלא לחוש את ההבדל הדרמטי בין תגובתו של שאול וכל איש ישראל לבין תגובתו של דוד. הרי גם דוד שומע את הפלישתי הזה. עוד כמה פסוקים, בוא נדלג רגע כמה פסוקים ונראה שוב, כן? פסוק כ"א, ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה, ויטוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים, וירוץ המערכה, ויבוא וישאל אחיו לשלום. פסוק כ"ג, והוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלישתים, וידבר כדברים האלה, וישמע דוד, וכל איש ישראל וראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. תראו איזה יופי. הסתכלו בבקשה במקור 10. תראו את ההבדל. בשני המקרים, איך מגיבים שאול ואיש ישראל, ואיך מגיב דוד ואיש ישראל. למשמע דברי גוליית. אל שאול כתוב, וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. לעומת זאת, אחרי שגוליית מדבר את הדברים האלה בפעם השנייה, כתוב, וישמע דוד וכל איש ישראל. לא נכון, לא קראתי נכון. נכון? זה מאוד בולט. זה כתוב בדיוק כמו שכתוב על שאול, אבל אתם צודקים. בהבדל תאומי יש נקודותיים אחרי ישמע דוד. הנקודותיים של המסורה הם נקודותיים שהם משקפים את מה שכתוב בפסוק. הנקודותיים זה לא הכרעה של המסורה לשים פה נקודותיים, אלא זה ככה כתוב, כי כתוב הישמע דוד, ואז כתוב, וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. אי אפשר לקרוא את זה רצוף. וישמע דוד וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו. זאת אומרת, ההשוואה הזאת אומרת באופן מאוד ברור, שימו לב, שאול נמצא ביחד עם איש ישראל, באותה עמדה, באותה אסירה. הוא לא למעלה מהם, הוא לא גבוה מהם, הוא לא מנהיג שלהם. הוא וכל איש ישראל שומעים את גוליית ורועדים מפחד. עם שלושת האחים שהולכים איתו. לעומת זאת, וישמע דוד, וכל איש ישראל בראותם את האיש והנוסו מפניו. דוד לא מתרשם, לא מתרגש, הוא לא ביחד עם איש ישראל, הוא נבדל מהם. הוא מנהיג, הוא כמו שהיה שאול, פעם. ובמובן הזה דוד מתגלה במלוא עוצמתו, במלוא עוזו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעוד דבר, נגיד את זה בעל פה, כי הזמן מתקצר. הדבר הזה בא לידי ביטוי במעמד, שאפשר כמעט להגיד שהוא מעמד קומי, של הלבשת המדים. אנחנו נראה את התפקיד של הלבשת המדים ששאול מלביש את דוד. יש לזה שני תפקידים. אבל התפקיד הראשון שצריך לומר, כששאול מלביש את דוד במדים האלה, במדים שלו, בבגדים שלו, מה הוא בעצם עושה? הוא בעצם ממנה אותו להיות במקומו. אנחנו מכירים את הדבר הזה. בספר במדבר, אהרון מלביש את הבגדים שלו לאלעזר, ובכך הוא ממנה אותו. שאול בלי דעת, כשהוא מלביש את דוד במדיו, הוא בעצם אומר לו, בלי לדעת את זה, הוא אומר לו, אני שם אותך במקומי. זה סוג של טקס העברה כזה, שקשור באומץ של דוד, שיש לדוד ואין שאול, ואין לשאול. עכשיו נחזור לפרק הקודם, ונראה את ההבדל ואת הדמיון. גם שם בפרק הקודם, אני אומר את הדברים האלה בעל פה, גם בפרק הקודם, שאול מתגלה בחולשתו, גם בפרק הקודם דוד בא מן הצון לעזור, וגם בפרק הקודם, שאול בבלי דעת בעצם מכניס את מי שאמור להחליף אותו לעמדה הכי קרובה. שם הוא הופך אותו למנגן שלו ולנושא כליו, וכאן הוא הופך אותו להיות הלוחם במקומו. בשני המקרים זה נעשה בבלי דעת. בשני המקרים ההשגחה האלוקית מגלגלת את זה, שזה לא באופן גלוי ש... בא שאול ואומר, אני ממנה אותך למלך. ובלי לשים לב, בכורח הנסיבות, מכניס את דוד לעמדה הזאת. אבל בהבדל מאוד מאוד משמעותי. ומה ההבדל המאוד משמעותי? מה קורה לשאול שם? אנחנו קוראים את הפסוקים. שאול שרה ממנו רוח אלוקים, וצולחת רוח השם על דוד. תראו את הפסוקים. נכון? איך זה כתוב שם? בפרק ט"ז. בפרק ט"ז כתוב, בפסוק י"ג, אחרי שהוא מושך את שמואל מושך את דוד, כתוב, ותצלח רוח השם על דוד מהיום ההוא ומעלה, והיה קם שמואל מלך הרמתה, ורוח אדוני שרה מעם שאול, וביתת רוח רעה מאת אדוני. שרה רוח השם ומבעטת אותו רוח רעה. עכשיו, השרה הזאת, למה היא גורמת? גורמת לזה ששאול מבין את זה, הוא מזמין את דוד, שלדוד יש רוח טובה, לדוד יש רוח שבאה לידי ביטוי בנגינה שלו. אנחנו יודעים שהנגינה, אני מזכיר לכם, שזה מה שהיה הסימן עבור שאול לצליחת רוח השם עליו. כששאול יצא מפני שמואל, הוא פגש את כת המנגנים, וברגע שהם ניגנו, צולחת עליו רוח השם. עכשיו ברור שהתמונה מתהפכת. על מי צולחת רוח השם? מי מנגן? דוד. והוא בא לתת לשאול קצת מהרוח הטובה הזאת כשיש לו רוח רעה. זאת אומרת, מה יש לנו פה בעצם? יש לנו פה בעצם את דוד שמתגלה לנו בפרק הקודם כמחליף את שאול ברוח הטובה, ברוח הצולחת. עד עכשיו היא הייתה לשאול, עכשיו היא עוברת לדוד. ובפרק הזה שלנו בפרק י"ז, דוד מחליף את שאול מהלוחם האמיץ שעומד מול האויב
ששאול לא עושה את זה, ודוד עושה את זה. ובשני המקרים שאול הוא זה שעושה את ההחלפה הזאת, שמניח לדוד את הדבר הזה. איך הדברים קשורים? זה ברור. מה הפסוק שמקדים, ראינו את זה, לא נפתח את זה שוב, מה הפסוק שמקדים את, 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 את הגבורה של שאול כשהוא הולך לתקן את החרפה הזאת שנחש העמוני, ותצלח עליו רוח השם. ככה כתוב, ותצלח עליו רוח השם, כן, ואז הוא יוצא. מה בעצם זה אומר לנו? הסיבה ששאול מאבד את האומץ שלו בפרק י"ז, זה בגלל שמפסיקה לצלוח עליו רוח השם. הדברים קשורים זה בזה. הם לא מקבילים, זה תוצאה של זה. לדוד יש אומץ כי צולחת עליו רוח השם, ולשאול אין אומץ כי שר עליו רוח השם. זה לא סתם שיש פה איש אמיץ, לוחם קרבי, אחד שייטת ואחד פחדן. לא. זה ברור שההבדל שבין שאול לדוד בפרק י"ז הוא מימוש של העברה שנעשית בפרק ט"ז של רוח השם שעוברת משאול לדוד. וממילא כיוון שעוברת רוח השם משאול לדוד, אז לדוד יש אומץ ולשאול אין אומץ. הדברים ודאי קשורים, הם מחויבים להיקרא אחד אחרי השני. אבל במקום הזה צריך להגיד עוד משהו שהוא מאוד משמעותי. ואני אומר את זה שוב בעל פה, בגלל קוצר הזמן אתם יכולים לראות את זה אחר כך בעצמכם. בשני המקומות דוד מתואר כאדמוני, כשמתארים אותו בפני שאול, או כשהוא מוצג או שנראה, איך שהוא נראה בפני גוליית. אבל זה מאוד ברור ההבדל. בפרק ט"ז, האדמוניות של דוד היא יתרון. אתם יכולים לדמיין נגן בכינור שהוא לא ג'ינג'י? אי אפשר לתאר דבר כזה. זאת אומרת, האדמוניות השיער שלו, המראה היפה שלו, זה מראה רוחני כזה. והמראה הרוחני הזה מאוד 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 מתאים לעובדה שמדובר פה במישהו שהוא יודע נגן, למרות שגם שם נאמר שהוא גיבור חי, אל תתבלבלו. אבל ברור שכשיש את התיאור הזה נוכח איך שגוליית מתבונן בו, זה תיאור שלילי. זה מה שאתם שולחים אליי? איזה ג'ינג'י קטן, רחפן כזה, שמסתכל ככה על הפרחים מסביב ומנגן בחליל ובכינור? זה אתם שולחים להילחם בי? ברור שהפער הזה הוא פער מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, מה ששם מתואר כיתרון, לכאורה פה מתואר כחיסרון. אבל זה מתואר פה כחיסרון רק מנקודת המבט של גוליית. אדרבה ואדרבה. מנקודת המבט שלנו זה בכלל לא חיסרון. ולא רק שזה לא חיסרון, זה היתרון. וכאן אנחנו מגיעים לעניין השני של זה שהוא לא לובש את המדים. הסיבה שהוא לא, של יבישת המדים. כשהוא מלביש, כששאול מלביש אותו את המדים ונותן לו את החרב ביד, מה הוא בעצם אומר? גם שאול עצמו אומר, יש פה מלחמה. אני צריך להציב לוחם מול הלוחם הזה. אבל דוד זורק את המדים וזורק את החרב, כי מה בעצם דוד אומר? דוד אומר, אני בא עכשיו להילחם מול גוליית, לא בגלל שאני גיבור, לא בגלל שאני גבוה מכל העם, בגלל שצולחת עליי רוח השם. בגלל שצלחה עליי רוח השם, זה מה שמקנה לי את היתרון מולו. ולכן אני לא צריך לא את המדים, ואני לא צריך את החרב. הוא הולך עם מקל. אגב, אני רוצה להגיד, כאן יש קצת פספוס. אני חושב שדוד פה היה יכול לעשות את הסיפור הזה הרבה יותר יפה, אם במקום מקל, הוא היה לוקח את הכינור. תחשבו איזה יופי. שגוליית היה בא אליו עם החרב, ודוד היה שולף את הכינור, ומתחיל לנגן. נתחיל לנגן. עכשיו, סימבולית זה הרבה יותר נכון, זה הרבה יותר, אני רוצה להגיד, מהותית זה הרבה יותר מתאים. כי מה זה הנגינה? הנגינה של דוד זה לא סתם שהוא היה יודע שהוא היה די-ג'יי. הנגינה של דוד היא צליחת רוח השם. אגב, סיפר לי, לימדתי את השיעור הזה, תלמידים שלי, סיפר לי תלמיד שלי, שאמא שלו ציירת, ויש לה ציור של דוד אוחז בחרב עם קשת, ושבעצם הקשת הזאת היא נבל. ציור כזה ככה מאוד, אני מאוד רוצה לראות את הציור הזה, אבל אני אומר, בעצם זה ממש מדהים, שדוד, הסיבה שהוא לא בא עם מדים, זה באמת בגלל שהוא בא מול גוליית, הוא גם אומר את זה במפורש, אתה בא אליו בחרב חנית. אבל עכשיו, זה לא רק בא לידי ביטוי בלבוש ובחרב, זה בא לידי ביטוי בעוד דבר, שהוא גם מאוד מעניין, שצריך לשים לב עליו. אני עושה כל הדברים האלה בקצרה, אתם אחר כך תנסו לראות אם אכן צדקתי. דוד כל הזמן, הביטוי שחוזר על עצמו כל הזמן פה זה מערכות ישראל, מערכות ישראל, מערכות ישראל, מערכות ישראל, זה 10 פעמים, חוזר על עצמו הביטוי. מה זה מערכות ישראל? מערכות ישראל זה ההיערכות הצבאית, כמו הכותרת של הפרק, ויערכו פלישתים ויערכו ישראל, נערכים למלחמה. מערכות ישראל, מערכות ישראל, מערכות ישראל, מערכות פלישתים. פתאום כשמגיע דוד, בפעם הראשונה שהוא מדבר ואומר מי מחרף ומגדף, הוא משנה את השם ממערכות ישראל למערכות אלוקים, מערכות השם. עכשיו זה ברור למה, כי דוד אומר להם, חבר'ה, זה לא מערכות ישראל, זה לא צבא מול צבא. תסתכלו, אדרבה, מצד הצבא מול צבא אנחנו פיטים. זה מערכה רוחנית. כן. בשם השם, נכון, אומר, אל אלוקים פתרונים וכו' וכו', נכון, נכון, אמר פה שגם אצל יוסף, בהשוואה שעשינו, גם אצל יוסף יזכור שם השם מאוד מאוד דומיננטי, נכון. אלוהי מערכות ישראל, לא, אבל גם יש גם מערכות אלוקים, או מערכות השם, תסתכל. בכל מקרה, הנקודה המשמעותית במובן הזה שדוד מתייצב כמביא את רוח השם. זה הסיפור פה. והסיטואציה היא לא סיטואציה של לוחם ולוחם, אלא סיטואציה של אמונה. ולכן דוד בא עם מקל אורים בלי חרב. אגב, זה דבר מאוד חזק. למה זה דבר מאוד חזק? דוד בלי חרב. בואו נראה רגע, תסתכלו רגע על פרק י"ח. אחרי שדוד כבר מנצח וחוזר ומעולל בפי אנשים כלוחם דגול וחזק, אחר כך אנחנו קוראים בפרק י"ח כך, איזה פסוק? נו, תמצאו לי את הפסוק. פסוק י', ראית? מצאתי ראשון. תראו, פסוק י', ויהי ממחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה על שאול. אחרי המלחמה כבר, אחרי שנגמר. והתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. גם אחרי שדוד כבר מצליח לנצח את גוליית, דוד לא מתבלבל וזורק את החרב. דוד. רגע, מי בסוף היה מלך ישראל? דוד בסוף היה, נכון? אחרי שאול. לא, התכוונתי לדוד. אני רוצה להגיד, אדרבה, הנה, הטעות שלכם הוכיחה בעליל. אנחנו מצפים שדוד יישאר עם החרב שלו, הוא הרג את גוליית. לא, הוא חוזר לכינור, הוא מחזיק את כלי הנגינה, ושאול נשאר עם החרב. אגב, באופן סימבולי, לא צריך לומר, שאול נשאר עם החרב הזאת עד מותו, בסוף עליה הוא נופל. ודוד, החנית, ודוד מנגן. דוד מנגן, ושוב אני רוצה להגיד שזה חייב להיקרא הפרק הזה על רקע הפרק הקודם. אם לא נקרא את הפרק הקודם, נשאל את עצמנו מאיפה האומץ הזה של דוד. אבל ברור שיש פה התפתחות, שעוד בפרק הקודם, השאול, דוד מחליף את שאול ברוח השם הצולחת עליו. וכיוון שכך הוא גם מחליף את שאול בעמידה שלו מול אויביו, אבל בזכות רוח השם הצולחת, ולא בזכות החזקת החרב. ודוד במובן הזה ממשיך להחזיק את הכינור, ממשיך להחזיק, ובמובן הזה, לעניות דעתי, כל מי שאומר שיש פה שני פרקים מקבילים או שונים, מפספס את הסיפור. מפספס את הסיפור, עלול להפסיד את דמותו המלאה של דוד. כל מקור ההשראה של דוד במלחמה עם גוליית בא מהפרק הקודם. במשיכה שלו על ידי שמואל, שמציב אותו במקום אחר מול האחים שלו. בעובדה שצולחת עליו רוח השם והוא הופך להיות מנגן. אל מול שאול, שאחר כך גם הופך אותו ללוחם. ובמובן הזה, חייבים לראות את הדברים כקשורים. זה לא חס ושלום להגיד שיש עמדה שדוד הוא רק הלוחם, או שדוד הוא רק המנגן. לא. דוד הלוחם הוא דוד המנגן, ובכוח נגינתו הוא לוחם. בכוח נגינתו, וגם אנחנו רואים שגם אחרי שהוא לוחם, הוא ממשיך לנגן. הוא ממשיך להיות מושרה מהרוח, וזה מה שנותן לדוד את הכוחות שלו בכל ההתמודדות שלו. אני רוצה להציע, הנה נקודת החולשה. אני רוצה להציע אולי, שבאופן ספרותי או ריאלי, שאול לא מצליח לחבר בין הדמות של דוד המנגן לבין הדמות של דוד הלוחם. שוב, אני אומר, זה קצת חש, כי בסוף תגידו לרגע, אבל הוא הכיר אותו או לא הכיר אותו, אבל יש גם עניין ספרותי. זאת אומרת, הפער הספרותי הזה לעניות דתי בא לומר ששאול נפל בפח של המחקר שאומר שיש פה שני סיפורים שונים. הוא באמת חושב שיש פה שני סיפורים שונים. זאת אומרת, הוא לא מצליח לקשר בין האדמוני יפה עיניים, שמנגן לו בכינור, בעדינות כזאת, ברכות כזאת, שמנגן לו ניגוני קרליבך, שעוזר לו, שהוא לא מצליח לקשר בין הדמות העדינה הזאת לבין מי שהרגע לפני שנייה תפס חרב ענקית ודקר את גוליאת. בין מי זה הנער? אני לא יודע מי זה. אני לא יודע מי זה. הפער הזה, גם אם הוא לא מוסבר ריאלית, כי שאול היה צריך להכיר אותו, ספרותית אני רוצה להגיד שהוא מוסבר. הוא מוסבר במובן הזה שבאמת שאול רואה דיסוננס בין דוד המנגן שצולחת עליו רוח השם לבין דוד האמיץ הלוחם. ובניגוד לשתי הבחינות ובניגוד למחקר, נדמה לי שבדיוק זה מה שהפרקים האלה רוצים להגיד. כוחו של דוד בפרק י"ז ניתן לו מפרק ט"ז. כוחו של דוד הלוחם והאומץ שלו, ושאול לא מבין את זה, ניתן לו דווקא ממה שקרה לו לפני כן. וזה ספר תהילים. איזה מדהים. בטוח יחשבו שאמרתי לך לפני כן להגיד את הדבר הזה. בטוח. כי בזה אני רוצה לסיים. תרגום השבעים, נגיד עליו גם משהו טוב, עשה משהו מאוד, משהו יפה. הוא כתב כותרת למזמור קמ"ד בתהילים שלא מופיע במזמור. הכותרת שהוא כתב, לדוד על גוליית. למה הוא כתב את זה? כי הוא כנראה רצה להכריע שמזמור קמ"ד בתהילים, אמר אותו דוד המלך אחרי המלחמה על גוליית. יש אפשרות לעשות את הדבר הזה, אבל זה לא חשוב אם זה נכון או זה לא נכון, אבל בהחלט הפרק הזה בעיניי מייצג את מה ששני הפרקים האלה כאחד רוצים לומר. בואו נפתח אותו ובואו נסיים. קמ"ד. לדוד, שימו לב, לא נקרא את כל הפרק, נקרא עד לנקודה מסוימת. לדוד, בסדר? נחכה, ניתן לכם לדפדף עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד שנייה, לדפדף, לדפדף. תהילים זה לקראת הסוף של התנ"ך. לדוד, ברוך אדוני צורי, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. חסדי ומצודתי, מסגבי ומפלטי לי, מגיני, ובו חסיתי, הרודד מתחתיי, עוצמה וכוח. אדוני מה אדם ותדעהו, בן אנוש ותחשבהו. אדם לאבל דמה ימיו כצל עובר, אדוני את שמך ותרד גע בערים וישנו, ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותעומם. המון דימויים של מלחמה, שלח ידיך ממרום, פצני ואצלני ממים רבים, מיד בנניכר אשר פיהם דיבר שב, אולי בגלל זה הם אומרים את זה על גוליית, וימינם ימין שקר. אלוהים, שיר חדש, השיר הלך, בנבל עשור, אז אמרה לך. אותו אלוקים שמלמד את ידי דוד לקרב ואצבעותיו למלחמה, זה האלוקים שבאותם האצבעות שלו הוא פורט על המיתרים של הכינור, המיתרים של הנבל, וזוכה לצליחת רוח השם שגם הופכת אותו למי שראוי לעמוד מול גוליית ולנצח. תודה רבה, כל טוב.